שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר. היום יום שני, היום ה-151 למלחמה, 134 חטופות וחטופים עדיין מוחזקים בעזה. באולפן אני איתן אבריאל, שוב לבד. אז בזכות המלחמה, עם כל הכאב שבכך, רבים מאיתנו חושבים שההפיכה המשטרית, לפחות ההפיכה המשטרית, זו שהוציאה מהבתים מאות אלפי מפגינים מדי שבוע במשך 9 חודשים, לפחות היא חוסלה. בית המשפט העליון הרי פסל את ביטול עילת הסבירות, והרחיק מבנימין נתניהו את חוק הנבצרות, ובכירים בקואליציה אמרו שהרפורמה המשפטית מתה, וגם הכניסה של בני גנץ וחבריו לממשלה הותנתה בהקפאה של החקיקה המשטרית. אלא מה? מתחת לפני השטח, מסתבר, מתרחשים שינויים שמחלישים מאוד את הדמוקרטיה הישראלית, למשל ההשתלטות של שופטים שמרנים על בית המשפט העליון, על בגץ. הפרשן המשפטי שלנו היא דוקטור עידו באום, יסביר בדיוק למה. ימים אלה של תחילת השנה בענפים רבים בכלכלה הישראלית הם הימים של חלוקת הבונוסים. התקופה שבאה לאחר סיכום והגשת הדוחות הכספיים, חברות עסקיות מודיעות לעובדים, בדרך כלל לעובדים היותר בכירים, האם ואיזה בונוס כספי הם יקבלו עבור עבודתם בשנה שחלפה. כך זה קורה גם בהייטק הישראלי, אלא שהפעם חוסר הוודאות וסימני השאלה בנוגע לעתיד מחרסמים בתוכניות הבונוסים, ויותר מרבע מהחברות כלל לא יחלקו אותם. אנחנו נדבר עם כתב השוק העבודה שלנו, נתנאל גמס, שיספר מה קורה בענף, וגם מספרים, כמה מקבל מנהל בכיר לעומת כמה מקבל מתכנת מן השורה. כפי שכבר כולם, ובוודאי מי שמאזינים לפודקאסט הזה, יודעים, תהליך הגיבוש של התקציב לשנת 2024 על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' היה, ולמעשה עודנו, בלגן אחד גדול ומעשה הסתרה, שלא לומר מעשה הונאה, די רציני. עד לרגע זה, הרבה אחרי המועדים שנקבעו בחוק, משרד האוצר לא הציג לחברי הכנסת מסמכים קריטיים להבנת התקציב, וספק רב אם יש בכך רק כישלון ניהולי. כל מי שניסה להבין את התקציב מבין את זה, והשבוע גם בית המשפט העליון הצטרף לביקורת. בדיון שהתקיים אתמול בבגץ, השופטים דרשו מהממשלה תשובות ברורות לגבי המסמכים הללו, וגם אפשרו מתן צו על תנאי לפסילת התקציב כולו, כן, ממש ככה, לפסילת התקציב כולו, אם וכאשר הממשלה תמשיך להסתיר את המידע החשוב הזה מעיני חברי הכנסת ומעיני הציבור ומעיני התקשורת. אנחנו נדבר עם מיקי פלד, חוקר בכיר בקרן ברלס קצלנסון, שהגיש את העתירה לבית משפט העליון יחד עם שורה של חברי כנסת נגד הממשלה. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן.
אתה יודע, בתחילת השבוע כאן בתוכנית שלנו, זו של יום ראשון, דיברנו עם עורך הארץ אלוף בן, והוא מזהה בשורה ארוכה של רבדים ומגרשים, איך בעצם ההפיכה המשטרית נמשכת, למרות שרוב הציבור מרגיש שהרפורמה המשפטית מתה, היא בוטלה, כי בית משפט עליון פסל כמה חוקים מרכזיים, את ביטול עילת הסבירות, ובמקביל נכנס בני גנץ, ואחד התנאים לכניסה לממשלה היה שמשים את השינויים המשפטיים, גם בכירים בקואליציה אמרו שהרפורמה המשפטית מתה, ובאיזשהו מקום זה נראה שזה מאחורינו, אבל זה בכלל לא מאחורינו. כשאתה הולך מקום-מקום, אתה מסתכל מה קורה לדמוקרטיה הישראלית, ולא נחזור עכשיו על כל התזה של אלוף, בין השאר בדברים שקשורים לבן גביר וכל מה שקורה, אתה מזהה משהו דומה גם במערכת המשפטית.
נכון, ואני חושב שכמובן הדברים תלויים, ולא תאמתי את העמדה שלי עם אלוף בן למען האמת. מה שאנחנו רואים זה שבית המשפט העליון פשוט הופך להיות יותר ויותר שמרני. זה לא רק מספרית, כלומר, זה גם, אנחנו יודעים שיריב לוין בשיניים מפעיל שליטה על הוועדה לבחירת שופטים, ומונע גם מינוי של נשיא קבוע לבית המשפט העליון. נשיא העליון הזמני פוגלמן דיבר על כך בסוף השבוע, והוא אמר צריך, לא היה מצב כזה מקום המדינה, אבל גם חוסם דיון במינוי של שני תקנים שהתפנו מאז שפרשה הנשיאה חיות והשופטת ענת ברון, שתי שופטות שמזוהות עם הצד הליברלי של הספקטרום בבית המשפט העליון, מה שיצר מצב שיש לנו בית משפט עליון שמרני, פשוט כי מספרית שופטים שמזוהים עם תפיסת עולם שמרנית עד אולטרה שמרנית, כמו השופטים סולברג ומינץ, הם היום הרוב. מתוך 13 שופטים, אתה מדבר על 7 מול שישה, והרוב הזה עומד לגדול, כי הנשיא הזמני פוגלמן יפרוש באוקטובר הקרוב, ואז הרוב יהיה שבעה מול שבעה.
טוב, זה שיש בית משפט שמרני, אתה ואני אולי לא מתלהבים מהעניין הזה, בשל תפיסות עולם ליברליות יותר משלהם אולי, אבל זה כשלעצמו לא פוגע בדמוקרטיה.
אני חושב שכן, כי תראה, התפקיד של בית המשפט העליון הוא להיות הגורם המאזן לכוחה של הממשלה והרשות המבצעת ולכוחה של הכנסת, ובישראל בעצם אין לנו שלוש רשויות, כי אנחנו יודעים שהקואליציה והממשלה חד הם, ולכן הממשלה והכנסת זה בעצם נכון. אותו גוף, והאיזון היחיד, הבלם היחיד שיש בישראל מול הכוח העצום שיש לממשלה והכנסת, זה בית המשפט העליון, בעיקר בגץ, ולכן כאשר בגץ הופך ליותר ויותר שמרני, זה אומר שהוא פחות ופחות מתערב, פחות ופחות מציב גבולות, וכאשר אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו ממשלה עם קואליציה, שהיא קואליציה עם תפיסת עולם קיצונית, שחלקים ניכרים ממנה, הם בעלי תפיסת עולם לא דמוקרטית, שגם אוהבים ונהנים ומאתגרים את בית המשפט העליון שלא רוצה להתערב, אתה בעצם מאפשר את הדברים שדיבר עליהם אלוף בן בפודקאסט לפני כמה ימים, וזה את המצב הזה שהממשלה יכולה לעשות כמעט כל מה שהיא רוצה. עכשיו, זה לא רק ביטול עילת הסבירות, זאת אומרת, עילת הסבירות היא לכאורה קיימת, החזירו אותה, אבל בית המשפט אומר, אני כמעט לא אשתמש בה,
זה בדיוק, אז מה עשינו?
קיצוניים ביותר. שהדוגמה הממש ממש קיצונית, היא באמת העניין של איתמר בן גביר, בית המשפט עשה שמיניות באוויר כדי לא לפסול אותו, למרות שלערכתי היו מספיק ראיות כדי להגיד שהמינוי של איתמר בן גביר לשר לביטחון לאומי הוא לא סביר מ-day one, בוודאי ובוודאי, בזמן שחלף מאז ובאירועים שאנחנו רואים מאז, בית המשפט בעצם אומר, יכול להיות שזה לא סביר, אבל זה לא סביר באופן קיצוני ברמה שאני אתערב, וככל שהשופטים הם יותר שמרנים, הנטייה שלהם להתערב הולכת וקטנה. אנחנו בעצם רואים את בגץ, תסלח לי על הביטוי, מתאייד מהזירה, וזה משאיר לממשלה את האפשרות לעשות, או לשרים קיצוניים בממשלה, לעשות מה שהם רוצים. הדוגמה הבולטת זה ההחלטה של איתמר בן גביר, הוא באמת מאתגר את בגץ, הוא במשפטן, אז הוא יודע מה לעשות כדי ללחוץ על הנקודות הכואבות, הוא מאתגר את בגץ בהמון המון מישורים, התערבות שלו במדיניות של הפגנות, הנושא של רישוי כלי עירייה, המינוי שמתעכב, לא עבר, אבל היה ניסיון לעשות כזה של מנכ״ל משרד לביטחון לאומי שלא קשיר לתפקיד, ועכשיו אנחנו רואים את הסיפור הזה קורה גם בעניין הרמדאן, כאשר כל הגורמים המקצועיים אומרים לא למנוע עלייה שמתפללים מוסלמים להר הבית בתקופת הרמדאן, ואיתמר בן גביר בניגוד לכל הדעות האלה כופה על נתניהו מדיניות הפוכה, עד כדי כך שבקבינט בני גנץ וגדי אייזנקוט צריכים להתערב וללחוץ על נתניהו להעביר את הסמכות מבן גביר לקבינט, כלומר בדיוק מה שבגץ היה אמור לעשות ולא עשה, ולהגיד תראו, השר הזה מקבל החלטות ששיקול הדעת שלהם הוא בעייתי, בואו נעביר את זה לגוף קצת יותר אחראי, בגץ היה אמור לעשות את זה, וככל שהוא נהיה שמרן הוא מפחד יותר ויותר מהעמדה הזו.
מה שאתה אומר זה דבר ברור, יש רק שומר סף אחד לממשלה, זה בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון השמרני תופס את השמרנות שלו בכך שהוא לא יתערב כמעט בשום דבר, אלא אם כן זה אני לא יודע מה, אז בעצם הוא מפסיק תפקד בתור שומר סף, אז זה ברור. אבל השאלה היא, אם זה פועל יוצא של תפיסת העולם של השופטים, למשל, אם הממשלה, אתה יודע מה, הממשלה אחרת, הממשלה הבאה, אולי, תקבל החלטות ליברליות אני יודע, שלא ייראה להם, אז פתאום הם כן יחזרו ויהפכו לאקטיביסטים?
אני חושב שזה כבר לצבוע אותם גם בעמדה פוליטית, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות מבחינת השופטים, אבל כן אפשר לזהות את המשמעות של העמדה השמרנית מול האקטיביסטית. שופטים בעידן אקטיביסטי היו מזהים את זה שיש כאן ממשלה שהולכת ומקצינה, ומאתגרת את גבולות שיקול הדעת הסביר לטובת אינטרסים פוליטיים, סקטוריאליים ואחרים שאינם האינטרסים שאמורים להימצא במתחם הסבירות של שיקול הדעת של הרשויות האלה, של הממשלה והכנסת, ומתערבים. אפילו השופטים האקטיביסטים, או נקרא להם הליברליים, היום בבית המשפט העליון לא נמצאים באזור האקטיביסטי הזה. אפילו הם לוקחים את בית המשפט העליון לעמדה מאוד מאוד חלשה, מאוד לא מתערבת, בשעה שהממשלה והכנסת הופכים יותר ויותר קיצוניים. זאת אומרת, מה שאנחנו חווים במדינת ישראל, וזה מה שמערער היום להערכתי את היסודות הדמוקרטיים, זה שבצד אחד הגופים שצריך לבלום אותם נהיים יותר ויותר קיצוניים וסקטוריאליים, והגורם שאמור להיות שומר הסף, בגץ, פחות ופחות מתערב במקום לנקוט בגישה היותר מתערבת, עד כדי כך שאפילו פוליטיקאים שיושבים בקבינט צריכים לעשות את העבודה במקומו, ומזל שהם שם, זאת אומרת מזל שאנחנו בקבינט מלחמה שבו יש מי שיעצור, כי הרי הקואליציה הזאת היא קואליציה של 64 שיכולה להחזיק גם בלי זה.
תגיד אותי אם אני טועה, כשמשווים את המלחמה הזאת למלחמות קודמות, מבצעים קודמים, אירועים ביטחוניים קודמים, לא רואים בכלל את בית המשפט לחלוטין, זאת אומרת, בוודאי ובוודאי שבכל מה שקשור לתחומי הביטחון, איך להתנהג בשטחים, איך להתנהג בעזה, איך להתנהג כלפי הפגנות מצד כזה או מצד אחר, בית המשפט יצא מהתמונה לחלוטין, הוא בעצם נותן קארטה בלאנש לממשלה לעשות מה שהוא רוצה, כולל מה שאמריקאים מתחילים לא לאהוב כל כך, רעב, משבר הומניטרי, למעלה מ-30,000 הרוגים וכן הלאה.
קודם כל צריך לומר שבגץ אף פעם לא היה מהמתערבים הגדולים בענייני ביטחון, ובנושאים האלו הוא מתרחק. זה נכון שכל הניסיונות עם עתירות שהוגשו עד עכשיו על זכויות, כולל אפילו הגישה לאסירים ביטחוניים, הזכויות שלהם בכלא, דברים כאלה שהם לא נוגעים לליבה של ענייני הביטחון, בגץ התרחק מהכל, למעט באמת בסוגיית ההפגנות, כולל הפגנות נגד המלחמה. בהתחלה היה איזה ניסיון לרמוז למשטרה בלי לקבל החלטות איך לנהוג, וכשהיה מקרה קונקרטי של הפגנה באזור תל אביב, בסוף היה איזשהו לחץ בדיונים בבג"ץ לאפשר את ההפגנה, אבל במקום רחוק יותר, פחות נגיד, שעה פחות נוחה מבחינת ההפגנה נגד המלחמה. זה מקסימום ההתערבות שאתה רואה את בג"ץ בכל מיני ענייני ביטחון שקשורים למלחמה. חוץ מזה, הוא לא במשחק הזה.
כן, טוב, זו לא מגמה מנחמת או נעימה לשמוע, אני חייב להגיד, למעט אולי זווית אחת, שבאמת אם עכשיו יבוא הימין וקיצוני הימין ופרשני הימין וערוץ 14 ויבוא ויגידו, בית המשפט, בגץ, הוא אויב של המדינה, הוא זה שמעכב את חיילי צהל, הוא זה שלא נותן לנו לנצח, אהרון ברק וכשאר הדברים הללו, אז באמיתי אמיתי מעבר לזה, זה קשקוש אחד גדול, זה כבר פשוט לא קיים.
אני חושב שכן, זה גם אני מעריך החשש של בית המשפט, אם בכלל הוא היה נמצא במחשבה אפילו להתערב בנושאים האלה, זה הביקורת מסוג ההתקפות האלה גם על אהרון ברק וגם על בית המשפט כמוסד, כאילו הוא עוצר את הניצחון, אז לא. היועץ המשפטית לממשלה ובית המשפט העליון וכל המערכת המשפטית דווקא מגויסת לסייע למערך המלחמתי כמו שהוא כרגע, כשכולם זוכרים שאנחנו, יש לנו ביקורים דחופים בהג מפעם לפעם, אבל אנחנו לא רואים התערבות של בגץ בתהליכי המלחמה. אני גם חושב שהעובדה שיש בכל זאת קבינט מלחמה מגוון, שיש בו בתוכו אנשים שהם מנוסים והם יכולים להיות האופוזיציה, נקרא לזה לקו מסוים, מייתר את זה שבגץ יעשה את זה. אם מחר בני גנץ וגדי איזנקוט פורשים מהקבינט, ואנחנו במלחמה שמנוהלת על ידי קואליציית ה-64 של נתניהו, אז אני אהיה מאוד מודאג, כי בגלל שבגץ שמרני אני חושש שהוא לא יתערב גם במקום שבו הוא צריך.
כן, טוב, אז נשאר לנו רק שומר סף אחד דה פקטו, ג'ו ביידן. אני לא רואה כרגע מישהו אחר בתמונה שמתערב לבן גביר בקרחנה.
וגם זה מדהים, כי יש לו בחירות בקרוב, ומצבו לא טוב.
דוקטור עידו באום, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, כאן עומר רבינוביץ'. אם אתם אוהבים פודקאסטים בנושא השקעות, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לשני פודקאסטים שאני מגיש שחצו את רף מיליון האזנות. הראשון, Investor 360 Live. שם אנחנו מראיינים את מנהלי ההשקעות הראשיים, מנכלים של חברות מתל אביב 125, ומומחים בנושאים כמו בינה מלאכותית, נדלן, שבבים וכו. וכמובן, לתוכנית אקטואליות ההשקעות המואזנת בישראל, המשקיענים עם אבנר סטפאק מבעלי מיטב. חפשו Investor 360 Live או המשקיענים באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
שלום לנתנאל גמס.
שלום רב איתן.
אתה יודע, בהיסטוריה ובפולקלור של הסקטור העסקי בארצות הברית, הנושא של בונוסים הוא אחד הדברים הכי גדולים שיש, בעיקר בוול סטריט, או לפחות זה התחיל בעיקר בוול סטריט, מנהלי בדרג ביניים ומעל הביניים, ודאי כל מי שקשור למחירות ויש איזושהי פונקציה ישירה בין הביצועים שלו לבין השכר שלו, אז הם מקבלים הרבה פעמים בבונוס השנתי שלהם, פעם, פעמיים, שלוש פעמים, ולפעמים ארבע פעמים השכר שלהם. זאת אומרת, הרבה פעמים השכר הוא חלק קטן מהשכר השוטף, החודשי, הוא חלק קטן מהתגמול של אדם, ואת עיקר הכסף הוא מקבל בבונוס, שזו החלטה פחות או יותר אקסקלוסיבית של הבוס שלו, של ההנהלה שנמצאת מעליו, וכמה לתת? הם יכולים לתת אפס, הם יכולים לתת סכומים מאוד גדולים, וזה דלף להרבה תחומים בארצות הברית, וגם לאי-טק בוודאי בעשור שניים האחרונים, וזה נכנס גם לעולם הישראלי. דווקא בתחום הפיננסיים שהיה צריך להידבק מוול סטריט, זה נהיה יותר מסובך בגלל תקרת השכר שנקבעה לבנקאים בשלושה מיליון שקלים, סדר גודל לשנה, בחוק לפני כעשור. ואז בחברות הפרטיות, בהייטק בעיקר, נותר ההרגל הזה או המסורת הזו. ומדי שנה, פחות או יותר בתקופה הזאת של השנה, מסתכלים על הדוחות של השנה שעברה, מעריכים מה כל עובד עשה, ובאים אליו ואומרים לו, השנה אתה מקבל ככה וככה.
אם בכלל.
אם בכלל. והשאלה היא מה קורה השנה, כשהשנה שעברה הייתה שנה מאוד מורכבת עם ההפיכה המשטרית, והמלחמה ברבעון האחרון, וכל מה שקבע, והייתה בהייטק. אז בוא תגיד לנו מההתחלה, איך נראים הבונוסים השנה באי-טק לעומת שנים קודמות?
רגע, אז רציתי לדבר פה על הבונוסים שלי, זה לא זמן טוב?
של מה? על הבונוסים שלך. אחרי השידור אנחנו נדבר על זה.
טוב, אז זה קצת...
אבל שלא יהיה לך יותר מדי תקוות או משהו.
אוקיי. קודם כל זה קצת מצחיק אולי לדבר על בונוסים בזמן של פיתורים, של קיצוצים משמעותיים שאנחנו רואים פה באמת בכל יום. בהייטק הישראלי וגם הגלובלי, אבל באמת אנחנו עכשיו בעונה של הבונוסים, חברות מסיימות את החישובים שלהם, מסכמות את השנה ונותנות את הבונוסים לעובדים, מרביתן בשכר של מרץ ואפריל, אז זה ממש קורה עכשיו, ואנחנו רואים פה בעיקר זהירות, חוסר ודאות, אבל לא איזו ירידה דרמטית בבונוסים לעומת שנים קודמות, אפילו לא לעומת 2021, שהייתה שנת C בענף. אנחנו רואים ש... רבע מהחברות דיווחו בסוף השנה, ממש בסוף דצמבר, שהן עדיין לא יודעות אם הם יחלקו בונוסים.
שזה אומר לא יחלקו בונוסים, פחות או יותר.
כן, כמו שהן לא אוהבות לדווח על זה שהן הולכות לפטר עובדים, אז כנראה כן. שהן גם לא אוהבות לדווח על זה שהן לא יחלקו בונוסים. רבע מהחברות שיעור דומה אמרו שהן לא יחלקו, אבל 45% מהחברות דיווחו על בונוס דומה, בסדר גודל דומה.
בונוס דומה למה שהיה ב-2022.
לבונוס שחולק עבור 2022. כן.
איך זה יכול להיות? הצגת את הדילמה בעצמך שזה קורה במקביל לפיתורים, מקביל להאטה, מקביל לירידה חריפה מאוד בכיף הגיוסים. עדיין יש בעצם קרב ותחרות גדולה על בעלי תפקידים ועל מתכנתים מוכשרים או מה שזה לא יהיה?
זה לא התחרות הפורה שהייתה פה ב-2020-2021, אבל עדיין צריך לשמור על אנשים מרוצים, במיוחד על הטלנטים. חברות עם תוכניות בונוסים מסודרות לא יבטלו אותם. וגם חברות שעמדו ביעדים, אין להם כל כך לגיטימציה לשנות את הבונוסים או לבטל אותם.
אז בוא ניכנס קצת למספרים, אתה יודע, יש בונוסים ויש בונוסים, אלה לא הבונוסים של וול סטריט, לפחות לא וול סטריט מהאגדות, מה שנקרא. מה זה בונוס טיפוסי למנהל בכיר יותר? מה זה בונוס טיפוסי למתכנת, יקרא לזה אפילו מתכנת מן המניין, על מה אנחנו מדברים מבחינת סכומים? ואיך סופרים את זה במונחים של כאילו חודשים? אתה מקבל היום חודש 13, או אתה מקבל חודשיים? או שזה בא יותר במספרים?
אז קודם כל, הנתונים האלה שמבוססים על דיווחים שקיבלנו מחברת סבירנט, שהיא חברת ייעוד שכר, כן. היא מקבלת דיווחים מ-200 חברות הייטק, שמעסיקות כ-140 אלף עובדים. כלומר, זה לא איזה סקר, איזה מדגם מייצג או משהו, זה הרבה יותר מזה, זה סוג של נתוני אמת. ואנחנו רואים שעבור 2022, חברי הנהלה בחירה קיבלו במוצע בונוס בהיקף של 3.3 משכורות חודשיות. אז ככה זה ניתן. עבור 2021, שהייתה באמת שנת השיא, הבונוס שלהם מתקרב ל-4 משכורות. במקביל, אם נרד קצת בדרגה, אז מנהלי ביניים...
רגע, מה עם 24? 23?
עבור 2023, אנחנו נדע רק בהמשך. אנחנו לא יודעים, אין לנו עדיין.
אבל אתה אומר, כמו שפירטת, שזה בגדול, למעט מכם, זה פחות או יותר דומה למה שהיה קודם. זאת אומרת, אפשר להעריך, יש כ-3 משכורות,
אולי נראה ירידה, נכון, אולי נראה ירידה לכיוון ה-3.
אוקיי.
ואם נרד קצת בדרג, אנחנו רואים שמנהלי ביניים קיבלו 1.8 משכורות עבור 2022, מנהלי דרג ראשון קיבלו 1.4, ומתכנתים, עובדים מחקר ופיתוח, קיבלו 1.3. ואם אתה מסתכל, אז 1.3 משכורות זה גם הבונוס הממוצע שמתוכנן בחלוקה הקרובה עבור 2023.
טוב, שאלה אחרונה, תאמר לי, ככל שידוע לך באייטק, המשכורות האלה הם סוג של משהו אוטומטי, בדומה לעליית דרגה אוטומטית בפזם שאתה מקבל אם אתה בצבא או אם אתה עובד בסקטור הציבורי, או שזה באמת משהו דיפרנציאלי בין אנשים שההנהלה חושבת שבאמת היו טובים, הצטיינו, רוצים מאוד לשמור אותם, וכאלה שפחות. זאת אומרת, כשבאים ואומרים שהנהלת מנהלי ביניים קיבלו 1.8 כמעט 2 משכורות בונוס, האם באופן טיפוסי כולם קיבלו פחות או יותר את השתי משכורות בונוס הללו, או שיש כאלה שקיבלו 0 ויש כאלה שקיבלו 3?
בחברות גדולות עובדים בצורה יותר מסודרת והבונוס שם יותר אחידים, חברות מבוססות יותר. אני מניח שבסטארט-אפים ואולי בחברות צמיחה, הבונוסים קצת יותר ספורדים ונועדו לתחזק את העובדים החזקים ולהשאיר אותם.
אנחנו רואים שלמרות השנה המאוד מסובכת שהייתה לנו ב-2023, והשנה לא פחות קשה שנפתחה ב-2024, מסתבר שלפחות בהייטק המצב, בוא נגיד, לא קטסטרופה, עדיין הוא בסדר, אם ממשיכים לשלם בונוסים.
כן, במקביל, לא ראינו קטסטרופה בבונוסים המתוכננים במקביל, עבור 2023.
במקביל, מה שנראה כסימנים של מצוקת מימון מתקרבת למי שעוד לא גייס בסטארט-אפים ולפיתורים בחלק מהחברות, אז מה אני אגיד לך, טוב לעבוד בהייטק.
כן. טוב, עכשיו נדבר על הבונוס שלי.
עכשיו נדבר על הבונוס שלך, אבל לפני זה אנחנו נסיים פה ונשאיר את החלק הזה. זה יכול להיות באמת פודקאסט מאוד מעניין שנעשה שיחת שכר לייב, אבל אתה יודע, זה יכול לסבך. לא יודע אם אתה תהיה מרוצה מזה או שאני אהיה מרוצה מזה בסופו של דבר. נתנאל גמס, תודה רבה.
תודה רבה, איתן.
שלום לדוקטור מיקי פלד.
שלום רב.
חוקר בכיר בקרן ברל כצנלסון. אנחנו רוצים לדבר איתך על הנושא של התקציב והיעדר השקיפות בתקציב, דבר שכולם די מכירים, לפחות המאזינים של הפודקאסט הזה, אבל אני רוצה להתחיל בסיפור קטנצ'יק מהשעה האחרונה. ישבתי פה עם עוד כמה אנשים במערכת של דמרקר, עם דמות מאוד מאוד בכירה בשלטון, בוא נגיד בקברניטים הכלכליים, מישהו שהיה מעורב בגיבוש של התקציב לשנת 2024, למעשה גם בתקציב של 2023 ותקציבים קודמים, והוא מספר לנו ככה באוף דה רקורד שבאופן כללי הגיבוש של התקציב במדינת ישראל הוא תהליך מאוד מסורבל ולא שקוף, בניגוד לכל שיבת הנהלה של חברה מסחרית רצינית. אתה נכנס לחדר, אתה לא רואה על הלוח טבלה מסודרת של ההוצאות וההכנסות והמינוס והפלוס וכמה שצריך להיות, ועל בסיס זה מתחיל לעשות דיונים ושינויים ככל שצריך. זה תמיד בלגן, רק שהשנה זה היה בלגן עוד יותר גדול, כי אתה מוסיף לזה שני דברים, את האי-הוודאות הגדולה שנוצרה בגלל המלחמה שמתמשכת כל הזמן, פלוס כנראה איזשהו גישה, מסתבר של שר האוצר, אולי של אגף תקציבים, של עוד יותר חוסר חשיפה של המספרים, אף אחד לא באמת מבין מה הולך שם. ואנחנו גם מרגישים את זה, עד היום בעצם לא הוגשו מסמכים מתאימים לחברי הכנסת כדי לקבל החלטה, למרות שכבר אנחנו מאחרים מאוד בתאריכים שנקבעו על פי החוק להגשה וסיום התקציב, אנחנו כבר במרץ ואין תקציב ל-2024, והנה אתם עושים את המהלך של מתבקש עם שורה של חברי כנסת ומגישים תביעה לבית המשפט העליון לבגץ כדי שהדברים האלה יראו אחרת. אז בוא תספר קצת מההתחלה איך נוצרה היוזמה הזו ומה הייתה ההחלטה של בית המשפט העליון.
האמת היא שההחלטה לעתור נולדה כתוצאה מזה שגם אנחנו לא הצלחנו להבין מה קורה עם התקציב. עכשיו, ולא הצלחנו להבין אפילו עוד לפני הדיון האידיאולוגי, אם צריך להוסיף כסף לאלף או לבית, פשוט לא הצלחנו להבין. אתה מקבל תקציב, אתה רוצה לנתח אותו, אתה רוצה להגיד, פה צריך יותר, שם צריך פחות. לא הבנו מה אנחנו רואים מולנו, והבנו שרב הנסתר על הנגלה, וככל שניסינו להפעיל קשרים, ואנשים שאנחנו מכירים מעבודות קודמות וקולגות ופה ושם, הבנו שאנחנו עוד יותר לא מבינים, אמרנו, אוקיי, יש פה כבר בעיה שהיא מהותית, זה לא איזה, זה לא בעיה חד פעמית, וזה לא קשור גם ספציפית למלחמה ולהבנה שהדברים יותר מורכבים בעת חירום.
ומה זה היה שונה, נגיד, ממה שראיתם בתקציב 22 או 21 או כל שנה קודמת?
כאשר הוגש התקציב הנוסף של 2023, אז הוא לא הוגש עם המון מסמכים שאמורים להסביר לנו לאן הולך הכסף. גם מאיפה הוא מגיע, גם מה מקורות המימון של הממשלה ולאן הכסף אמור להגיע. לדוגמה, מה שנקרא התוכנית הרב שנתית, שהחוק מחייב את הממשלה להגיש לכנסת מסמך שאומר, תקשיבו, אנחנו חושבים שהגרעון בשנה הבאה יהיה ככה, ושנה לאחר מכן יהיה ככה, ושנה לאחר מכן, בשנה השלישית יהיה ככה, ואלה מקורות המימון, ככה ממיסים, וזה הטבות המס, ומר משהו שאתה מבין, אוקיי, זה התוכנית של הממשלה לשנים הקרובות. זה לא הגיע עם מה שנקרא הספר הכחול, שהספר הכחול זה בעצם מסמך שמסביר במילים, לא רק במספרים, לא רק בשקלים, כמה כסף הולך לכל אחת מהתוכניות השונות של כל אחד מהמשרדים. וחברות וחברי הכנסת, ואנשים כמונו, חוקרות וחוקרים, והציבור והתקשורת, יכולים להגיד, אוקיי, אז פה הם מתכוונים להוסיף כך וכך שקלים לתוכנית הזאת, ולמקום אחר, כי כשאתה מקבל רק תוכנית, כתוב איזה משהו כללי כזה, יודע מה? תרבות יהודית. מה זה אומר? איזה תרבות יהודית? זה תרבות יהודית קונסרבטיבית, מתחדשת, אורתודוקסית, זה כולל מה? תמיכה במוסדות תורניים רגילים? מה נכלל שם בדבר הזה? אז יש הסבר מילולי בתוך אותו ספר כחול שאמור להסביר את העניין. זה לא הגיע, ולכן עתרנו לבגץ, אמרנו, תקשיבו, אנחנו, אוקיי, אנחנו מבינים שלגבי התקציב הנוסף של 2023, את חירום, אנחנו קודם כל רוצים להדליק, שבעצם לבקש מבגץ שידליק, שירים דגל. גם אם אנחנו לא מבקשים עכשיו לבטל את התקציב הנוסף ל-2023, עקב הסיבות המובנות, לכל הפחות להרים לממשלה דגל ולהגיד, תקשיבו, לגבי 2024, התקציב הנוסף ל-2024, שעכשיו נמצא בדיונים בכנסת, זה לא יכול להימשך. יש לכם מספיק זמן, תגישו את כל המסמכים כמו שצריך, והממשלה לא עשתה את זה. היא הגישה יותר מסמכים ממה שהגישה בדצמבר האחרון, כשהגישה את התקציב הנוסף של 2023, אבל עדיין בצורה לא מספקת, כפי שאפשר להבין מההחלטה של בגץ.
בפועל הספר הכחול עדיין לא פורסם, אני מבין, זאת אומרת, בפועל אי אפשר עדיין עד רגע זה, למרות שאנחנו כבר בתוך חודש מרץ, זה כבר עברה, גם אנחנו כבר שישית מהשנה כבר מאחורינו, עד לרגע זה לא ברור, לא לחוקר ולא לחבר כנסת שאמור להצביע על התקציב הזה, איך בדיוק מתחלק הכסף?
נכון, בתשובה לבגץ, המדינה אומרת, תקשיבו, אבל חברות וחברי הכנסת יכולים להבין, הם יכולים לעשות מין היקשים מאוד מורכבים, ולראות מה השתנה, ולהשוות ולהצליב בין טבלאות, ואת התקציב המקורי של 2024, ולעשות כל מיני דברים בשביל להבין מה קרה. עכשיו, אתה התחלת בסיפור, בוא אני אספר לך גם סיפור, והמקורות הם מאוד ברורים, כי זה גם צולם בערוץ הכנסת. ועדת הכספים, אם אני לא טועה ביום חמישי האחרון, יושבים מספר חברי כנסת מול אנשי אגף התקציבים, והדיון היה על תקציבי רווחה, ובפרט תקציבים של המשרד לשוויון חברתי, שעם כל השונים שם, המשרד נגב וגליל וכולי. יושבים חברי הכנסת ומנסים לשאול שאלות באמת מאוד מאוד פשוטות, לא מקנטרות, מנסים להבין מה השתנה בתקציב שמיועד לאזרחים ותיקים. חלק זה שישי בשלקס, חלק זה כל מיני הכנות, כל מיני סדנאות של הכנות לגיל פרישה, ועוד ועוד, כל מיני, יש סל של שירותים שהמדינה מעניקה לאזרחיות ואזרחים הוותיקים, וניסו לשאול את השאלה הפשוטה את אגף תקציבים, מה קרה? זה גדל, זה קטן, זה נשאר אותו דבר, ואיפה אפשר לראות את זה? במסמכים. משך רבע שעה מתחננים חברי הכנסת לקבל תשובה לשאלה הנורא פשוטה הזאת, ואנשי אגף תקציבים לא מצליחים להשיב עליה, וחברי הכנסת אומרים, אז פשוט תביאו לנו את המסמך, אנחנו, עזבו, לא, לא, לא צריך, פשוט תראו לנו מסמך, אנחנו נבין בעצמנו, ושנבין, זה גדל, זה קטן, מה קורה? והם לא מצליחים, רבע שעה בסוף, רבע שעה, אחרי רבע שעה, קיבלו איזושהי תשובה.
מה זה לא מצליחים? אני לא מבין בוודאות את הניסוח הזה. הם לא יודעים, הם נראים שהם מנסים להתחמק, הם יודעים וניכר עליהם שהם מעדיפים לא לפרט.
בוודאי, הם אומרים, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא זה, זה עוד לא הוחלט. התקציב, אומרים, התקציב בגדול מאוד נשאר אותו דבר, אבל החלוקה הפנימית עוד לא סגורה, עוד לא... אנחנו יודעים גם שתקציב לא עובד ככה. עכשיו, אם אתם מבקשים מחברות וחברי הכנסת לאשר תקציב, על אחת כמה וכמה תקציב נוסף, זאת אומרת, לעדכן תקציב שהם כבר אישרו, אוקיי? הכנסת כבר אישרה, תביאו את הפירוט. אתם הרי יודעים מה השתנה, מה לא השתנה, הכל גם נמצא, בואו, זה, אנחנו יודעים, יש מערכת, נקראת מרכבה, יש שם את התקנות, התקציביות, הפירוט, הפה, השם, כל מה שצריך לדעת, יודעים. תביאו, תראו, תסבירו, מה הבעיה, היה לכם מספיק זמן, אבל אני אומר לכם, זה לא בהכרח אגב, אגף התקציבים, זה כמובן שר האוצר בצלאל סמוטריץ', היה מספיק זמן של להמתין עם הגשת התקציב לכנסת, כדי לנסות להכניס כספים קואליציוניים במיליארדי שקלים מתוך הבסיס באיזה ישראבלוף כזה או אחר, אפשר היה באותו הזמן להכניס לדיסקונקי או לאיזה אתר מקוון את כל התקנות ואת כל הפירוט ואת כל מה שמגיע לחברות וחברי הכנסת לדעת, כדי שהם יבינו על מה הם מצביעים. אבל היום בתקציב אנחנו לא יודעים. הנה ביום, אם אני לא טועה השבוע, יכול להיות שאני טועה וזה היה בסוף שבוע שעבר, חברות וחברי ועדת הכספים של הכנסת קיבלו מה שנקרא דפי החלפה. משרד האוצר אמר להם, אתם זוכרים שאני, משרד האוצר, הגשתי לכם את הצעת התקציב הנוסף ל-2024, זו שאתם עכשיו לילות כימים יושבים ודנים עליה, אז יש לי בעצם כמה עדכונים להצעת התקציב הזאת. והנה הדפים שמסבירים, זה נקרא דפי החלפה, בדפים האלה כתוב משהו כזה, כבר בעברית, כן? לא, אני אשים בצד את כל המינוחים המשפטיים והכלכליים, בעברית מה שכתוב שם זה ככה. יש את הרזרבה שאני משרד האוצר הגשתי לכם, זה כל הכספים שבעצם שמים בצד ליום סגריר, אם יצטרכו, כי אינפלציה, כי לא יודע מה, יהיה מערכה בצפון וכו' וכו', יש רזרבה. אז אני, אגף התקציבים, משרד האוצר, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אומר, כן, אז בעצם הרזרבה היא לא גדולה כמו שאמרתי לכם, היא בעצם הרבה הרבה יותר קטנה, כי חלק מהכסף אני מעביר בעצם למערכת הביטחון, בסדר, אוקיי, ניחא, בכל זאת מלחמה, אבל חלק מהכסף הוא בעצם לא באמת רזרבה, זה כסף שאני רק קראתי לו רזרבה, אבל הוא בעצם כספים קואליציוניים לשותפות, למפלגות החרדיות ולמשרדי הממשלה של הציונות הדתית, זה בעצם היה מין חנייה כזאת שהכספים נחו בה עד שנבין רגע מה אנחנו עושים. עכשיו, זה בדיוק חלק מהשקיפות הזאת שנעדרת כיום, נעדרת בעין, נעדרת ממסמכי הצעת התקציב. ואנחנו, לא רק חברות וחברי הכנסת, בסוף התקשורת שגם עושה עבודה חשובה להביא לציבור את אור השמש שצריך בשביל להבטיח תקציב שלכל הפחות נידון כלחתו, וכמובן חוות הדעת הציבורית והבקורת הציבורית, כל זה לא יכול לקרות, כי הכל שם שטיקים וישראבלופים שתמיד היו, פשוט בממשלה הזאת ותחת שר האוצר הזה, כבר נהפכו לדרגת אומנות, או אפילו כמעט עיקר התקציב זה ישראבלוף, במקום שזה יהיה מין משהו שולי וקטן בו.
נשמע לי ישרה הונאה, או לפחות הונאת הציבור, אז בואו נמשיך צעד קדימה, אתם, קרן ברל כצנלסון, יחד עם שורה של חברי וחברות חברי כנסת, ביניהם ולדימיר בליאק, מתי צרפתי הרכבי, מירב כהן, נעמה לזימי, גלעד קריב, פרט רייטן, ניגשתם לבגץ והצגתם להם את הדברים. אחד, מה ענתה הממשלה, אם בכלל התרחה לענות, ושתיים, מה החליט השופט?
הממשלה ענתה מסמך שאפשר לסכם אותו בהכל בסדר, מה אתם רוצים?
כמובן.
כמובן. לא כלומר, היה... נכון לא... שב-2023...
לא היה כלום, כי לא היה כלום.
זה בסדר, כן, בדיוק, לא היה כלום ולא היה כלום. אבל אומרים, תקשיבו, באמת לגבי התקציב הנוסף של 2023, זה היה דצמבר, מלחמה וזה, עוד איך שהוא היה, אין מה לעשות, נכון, לא הגשנו הכל, אין מה לעשות. לגבי התקציב הנוסף ב-2024, הממשלה אמרה נכון, אז לא הגשנו בדיוק, הגשנו יותר, לא הגשנו את כל המידע והנתונים, אבל תראו, אם חברי הכנסת יעשו עבודה ויצליבו בין הנתונים של המסמך הזה, עם המסמך הזה, עם הטבלה שצרפנו כנספח, ויעשו את הרד, אז הם יקבלו תמונה שהיא בסך הכל סבירה. באופן לא מפתיע, השופטים לא התרשמו בלשון המתה מהתשובה הזאת, ו... כי גם השופטים, אני מניח, מכירים איך הדברים עובדים. אפרופו הסיפור שאתה סיפרת בהתחלה, ואפרופו מה שקרה ועדת הכספים, בשבוע שעבר עם תקציב שמיועד לאזרחים ותיקים. זה לא באמת עובד ככה, אי אפשר להבין כלום. ואז השופטים אמרו לממשלה, אוקיי, תקשיבו, אנחנו נותנים לכם עכשיו רשימה של שאלות, אנחנו לא מרוצים, ואנחנו הולכים עכשיו להיות... אנחנו הולכים להיות ליזום, מה שנקרא, לא רוצה לשמש במילה אקטיבי, מילה טעונה היום, אנחנו הולכים לעשות סדר. אז אתם הממשלה תגישו לנו מה אתם חושבים שמן הראוי שהכנסת תדע, ותסבירו לנו למה אתם חושבים שזה כל מה שהכנסת צריכה לדעת, ולמה הכנסת לא צריכה לקבל יותר מידע. ושוב, כשאני אומר הכנסת, במקרה הזה, בגלל שאלה מסמכים פומביים, זה התקשורת והציבור באותה מידה, ולמה למעשה, למה הכנסת לא זכאית לקבל הרבה יותר מידע מסודר כדי לדעת על מה היא מצביעה. ויותר מזה אני אגיד לך, אנחנו הגשנו בקשה לבגץ שאומר שבגץ יוכל לקבוע שאם תקציב המדינה הנוכחי שנידון היום, התקציב הנוסף ל-2024 יאושר בכנסת בלי כל המידע שבגץ חושב שמגיע לכנסת, בגץ יוכל לבטל או לדרוש דיון מחודש בתקציב המדינה ל-2024, בגץ קיבל את הבקשה שלנו.
שזה דרמטי, זאת אומרת, בוא נגיד שסמוטריץ' מתעלם מהכל, לא עושה שום דבר, מערבב שוב את כולם, אז בגץ אומר, יש לי, אני שומר לעצמי את הזכות, בעצם לפסול או לעכב או להשעות את התקציב, עד שבאמת תגישו את המסמכים הללו, אתם לא יכולים לעשות צחוק לתמיד.
נכון, נכון, זה לא רק לבגץ תמיד יש את הזכות. בגץ אומר...
לא, אבל
בגץ...
הוא מציר על זה מראש, אם
בדיוק, הוא
לא יקבל את המסמכים
אומר,
הללו.
תקשיבו, אני עלול לעשות שימוש בזכות הזאת. כלומר, תדעו לכם שאני עלול לעשות את השימוש בזכות הזאת, ולמעשה אני רק יכול להניח שהיום, בעקבות ההחלטה, אז אתמול והיום, האורות דלקו, מה שנקרא, באגף הייעוץ המשפטי במשרד האוצר, באגף תקציבים, ובטח גם במשרד המשפטים, כדי להבין, אוקיי, כדי שלא ניגרר פה למצב מאוד לא נעים, אולי כדאי שנגלה לכנסת יותר מסמכים, יותר מידע.
אז כמה זמן בית המשפט הקציב בעצם לאוצר להגיש את המסמכים החסרים?
אז יש להם 3 שבועות, כבר 20 ימים, עד ה-25 במרץ, ואז אנחנו נדע מה המדינה חושבת. אני מניח שהם ינסו להסביר למה כל המידע שניתן עד כה הוא מספק,
למה שלא פשוט לעשות, לעבוד כמו שצריך ולהרגיש את המסמכים החסרים? זאת אומרת, הספר הכחול ואת כל שאר הדברים. זאת אומרת, זה עדיין מרגיש כמו ניסיון להסתיר משהו, אם אתה לא בא ואומר, בסדר, שיטת מצליח, לא הצלחתי, תפסתם אותי, הלכתם לבית משפט עליון, ביקש ממני להגיש, אני אגיש את הספר הכחול, אני אגיש כל מה שצריך, וגמרנו. למה עוד פעם לנסות להסביר למה לא להגיש?
כי הם ינסו למצוא איזו התפלפלות משפטית כזו או אחרת, למה לא להגיש, כי את חירום, כי את מלחמה, כי לא יודעים, כי התקנות נקבעות לאחר מכן, כי אנחנו יודעים שכל זה לא נכון ולא רלוונטי.
טוב, נראה לי שהבנו את רוח הדברים. דוקטור מיקי פלד, תודה רבה לך.
תודה רבה איתן.
עד כאן פודקאסט האינטרסנטים להיום, תודה למאיה בן ניסן שערכה אותו, תודה לדן ברומר שהיה על מכונות ההקלטה, ואנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר.